מסכת כתובות דף למד א', ירצון שדירי תורה יהיו לנשמת ברכה ציפורה בת פנינה רוח השם תנחיניהם בגן עדן אמן. גופה, אמר רב חסדה, מודה רבין חוניה בן הקנה בגונב חלבו של חברו ואכלו, שהוא חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלב. ידוע אדם שעבר עבירה שמתחייב עליה גם מיתת בית דין וגם עונש של תשלום ממון, כגון אדם הבעיר ביום שבת גדיש של חברו, על עצם זה שהבעיר בשבת חייב מיתה, ומה שהבעיר גדיש של חברו חייב תשלומין. התורה אומרת כי אולי בדרה במיני, די לו בעונש החמור, דהיינו עונש מיתה, ואינו משלם ממון. אמר רבי נחוניה בן הקנה, לא רק כאשר הוא חייב מיתת בית דין, אלא גם אם האדם הבעיר גדיש של חברו ביום הכיפורים, שאין בזה עונש סקילה, אלא רק עונש קראת בלבד, אף על פי כן, הרי הוא פטור מתשלומין. אומר על כך רב חסדה, מודה רבי נחוניה בן הקנה, שסובר שכאשר יש לו עונש קראת ועונש תשלומין, קיבל בדרה במיני והוא פטור מתשלומין, הוא מודה שאדם שגנב חלב של חברו, יש איסור קראת שאדם שאוכל חלב, אם הוא גנב חלב של חברו ואכל אותו, הרי הוא חייב שתי העונשים, גם צריך לשלם מלבד הקראת. מדוע? מפני שאין החיוב ששני הדברים האלו באים בבת אחת, אלא בשעה שהוא הגביע את החלב התחייב בתשלומין, ולאחר מכן כאשר אכל את החלב הוא חייב על איסור קראת. לפיכך, כיוון שהם באים בזה אחר זה, חייב על שניהם. אומרת הגמרא, לך הורד עם הפליגה דרבי אבין, דאמר רבי אבין, הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא, החנמי הגבהה צורך אכילה היא. רבי אבין אומר, אדם שלקח חץ ברשות הרבים וזרק אותו, העביר אותו 400 ברשות הרבים, זה חורה, יש פה חיוב של המעביר חפץ 400 ברשות הרבים חייב, אבל אותו החץ שהוא ירה הוא בתוך כדי המעוף שהחץ הזה עף, הוא קרע שיראין בגדי משי יקרים של חברו, האם הוא חייב על זה הוא פטור? אומר, הוא חייב. מדוע חייב? מפני שיש פה מעשה של חילול שבת ובתוך כדי מעשה של הזק לחברו. לכאורה תאמר לי, לא, הרי החילול שבת זה היה רק כאשר החץ נח, כדי להתחייב צריך להיות עקירה והנחה, רק כאשר החפץ נח, רק אז בעצם הוא עשה פה טלטול, ואילו הבגדים של חברו נקרעו קודם לכן, אז לכאורה צריך לחייב אותו בתשלומין. אומר רבי אבין, לא, כיוון שההנחה מתי התחילה? כבר בעקירה. העקירה היא צורך ההנחה, אין האדם מתחייב אלא אם כן תהיה עקירה והנחה שניהם ברשות הרבים. אז כיוון שהמלאכה שבת תחילה כבר משעת העקירה עד ההנחה, ובאמצע עשיית המלאכה הוא קרע את השיראין של חברו, לפיכך הוא פטור מתשלומין. אומרת הגמרא, אם כן, לפי דברי רבי אבין, גם אותו אדם שגנב חלב של חברו צריך להיות פטור, שהרי בשעה שהוא הגביע את החלב של חברו כדי לאכול אותו, ההגבהה הזו לשמה הייתה לצורך האכילה, ולפיכך, כיוון שזה הכל כמעשה אחד, אז אם כן מלא נמצא שחיוב של הקראת של האכילה ואיסור הגניבה נחשבים בבת אחת, הוא צריך להיות פטור מתשלומין על החלב. ממה שרבי אבין פותר לגבי השיראין שקרה, ואילו רב חסדה מחייב לגבי החייל, וכאורה נראה שהם חולקים. עונה הגמרא, הכי השתא, הטעם אי אפשר להנחה בלא עקירה, הכה אפשר לאכילה בלא הגבהה, די בעי גחין ואכיל. גמרא אומרת, יש הבדל. שם, האדם הזה שהוא עשה את החץ, אי אפשר לעשות הנחה בלבד ולהתחייב על זה. כדי להתחייב צריך להיות עקירה והנחה. נמצא שכל זה מעשה אחד, ואם הוא עשה באמצע קראת השיראין, זה עכשיו שהוא עשה שתי פעולות בבת אחת ולכן הוא פטור. מה שאין כן אצלנו, האדם שהגביע את החלב של חברו ואכל אותו, זה שתי פעולות שונות, שהרי יכול האדם לאכול גם בלי שהוא יגביע את החפץ, יכול להתכופף ולאכול אותו ככה כאשר החפץ מונח אגבי קרקע. ואם האדם הזה הגביע את החלב ולאחר מכן אכל אותו, אם כן יש פה שתי פעולות שונות, ויפה אמר רב חסדא שהוא חייב קודם כל על הגניבה ותשלומין, לאחר מכן קראת על האכילה. הנה מי, הגמרא מביאה עוד תשובה נוספת, חילוק נוסף בין המקרה של רבי אבין לבין המקרה של רב חסדא. התמי באי להדורה, למה סתימה הדר לי? הכא מסתימה הדר לי. שם המקרה של רבי אבין. אותו אדם אחרי שירה את החץ, האם בעצם הוא יכול להחזיר אותו חזרה? לא. החץ כבר עף. אם כן נמצא שעה כוחך שהעקירה והנחה זה מעשה אחד. אבל אצלנו, כיוון שאחרי שהוא הגביע אותו, הוא יכול לעצור. הוא לא חייב להמשיך הלאה לאכול. אם כן נמצא שמה שהוא הגביע זה מעשה אחד, כבר חייב עליו. ולאחר מכן הוא אכל, זה עוד מעשה שני. שואלת הגמרא, מה יקה בין היילי שנה להיילי שנה? אחורה הסברות הן קרובות, ששם המעשה הזה נחשב של החץ, זה מעשה אחד, ואילו בגנבה זה שתי מעשים, מה ההבדל בין שתי הלשונות? עונה הגמרא, יקה ביני הוא המעביר סכין ברשות הרבים, וקרא שיראין בהליכתו. להיילי שנה די אמרת, אי אפשר להנחה בלא עקירה, החנמי אי אפשר להנחה בלא עקירה. להיילי שנה די אמרת, למה סתי מהדר לה? החנאך מסתי מהדר לה. אומרת הגמרא, ההבדל הוא לגבי אדם שלא זרק חץ, ובתוך כדי המעוף של החץ הבגדים נקרעו, אלא הוא הולך, הבן אדם עצמו הולך ברשות הרבים ולוקח סכין בידו בהליכתו. היה סכין מונח ברשות הרבים, הגביע האדם הזה את הסכין, המשיך ללכת איתו 400 והניח אותו. באמצע הדרך הוא קרע בגד, קרע שיראין של חברו. האם נאמר שהוא חייב על השיראין האלה בתשלומין או שהוא פטור? אז בואו נסתכל מה ההבדל בין השונות. אומרת הגמרא, לפי הלשון שאומרת, למה שמה לגבי חץ? אנחנו אומרים שזה עכשיו מעשה אחד, כי אין חיוב של אדם שמעביר 400 שטרבים, אלא אם כן עשה הנחה וקודם לכן עקירה גם כן בשטרבים. ממילא, גם פה אצלנו לגבי אדם שמוליך איתו את הסכין, גם כן, זה כל זה עכשיו כמעשה אחד, מפני שהרי אי אפשר לעשות הנחה של הסכין, בלא שעשה קודם לכן עקירה ברשות הרבים. אז אם כן, כל זה עכשיו מעשה אחד, אותו אדם שהוליך את הסכין, והיות שבאמצע המעשה הזה קרה שיראין של חברו, הרי הוא פטור מן התשלומין. אבל לפי מי שאומר, למה לגבי חץ זה נחשב מעשה אחד, מפני שבשעה שאדם ירה את החץ, באותה שעה כבר לא יכול יותר להחזיר אותו. אם כן, זה נחשב כמעשה אחד. לפי זה, אדם הזה שעקר סכין ברשות הרבים, והלך בדרך וחתך את השיראין ולאחר מכן הניח את הסכין, אם כן נמצא, כיוון שבשעה שעקר את הסכין ברשות הרבים התחיל לטלטל אותה, הרי הוא יכול לעצור, הוא לא חייב להמשיך הלאה לקרוע את השיראין של חברו. אם הוא המשיך אחר כך וגם קרע את השיראין, זו עוד פעולה חדשה ואין קשר לפעולה הראשונה. לפי הדעה הזו, יוצא שאכן הוא חייב בתשלומין על השיראין, כי אלו שתי פעולות שונות. גופה. אמר רבי אבין, הזורק חץ מתחילת 4 לסוף 4 ברשות הרבים, מתחילת 400 לסוף 400, וקרא שיראין החץ הזה בהליכתו, פטור. למה? כי נחשב שהוא עשה שתי פעולות יחד, שעקירה צוך הנחה היא. מטיב רבי ויבא רבייה, כתוב בתוספתא, הגונב כיס בשבת, כיס, כלומר ארנק מלא מעות, גנב אותו בשבת, חייב בתשלומין, שכבר נתחייב בגניבה בשעה שהגביע את הגניבה, קודם שיבוא ידי איסור סקילה. מתי הוא בא ידי איסור סקילה? כשהוא יצא עם הכיס הזה החוצה. אז הוא עשה מלאכת הוצאה מרשות לרשות, אבל בתשלומין הוא חייב כבר עוד שהיה בתוך בית הנגנב, כבר שם הוא התחייב. כי ההלכה אומרת שאדם קונה חפץ בהגבהה בכל מקום, גם אם הוא נמצא בבית הבעלים. משיכה הברייתא ואומרת, אבל היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, אם הכיס הזה הוא לא הגביע אותו, אלא הוא היה מונח אגבי קרקע, והאדם הזה היה מושך אותו, מושך אותו החוצה. פטור על תשלומין. מדוע? שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד. מתי איסור שבת בא לו? בשעה שהוא הוציא מרשות לרשות, שהוא הוציא את זה לתוך שטר רבים. וגם איסור גניבה, מתי חל? רק אז, כאשר הוא עקה אותו לרשות השנייה, ואז הוא זכה רק בחפץ. מה שאין כן כל זמן שהוא היה גורר אותו בתוך בית הנגנב, הוא פטור, הוא עדיין לא התחייב עליו. למה? כי משיכה אינה קונה בתוך בית הבעלים, ולכן כיוון שהוא גורר את זה ברצפה שמה בתוך בית הבעלים, הרי שעדיין הוא לא זכה הגנב בחפץ הזה. מתי התחייב? כשהוציא את זה. כשהוציא את זה, אם כן, נחשב שאיסור שבת, איסור גניבה באין כאחד, ולפיכך פטור מתשלומין. עד כאן דברי הברייתא. ועל כך רבי ויבא רבייה מקשה על דברי רבי אבין. ואמי הכן עמי למה הגבהה צורך הוצאה היא. למה ברשא, אם הוא הגביע את הכיס, הגביע אותו, למה אתה אומר שהוא חייב את השלומין? כיוון שהוא קודם כל הגביע, כבר חייב על הגניבה, ואיסור שבת לא התחייב אלא רק לאחר מכן כאשר הוא הוציא. לפי דבריך לא, כיוון שהגבהה זה לצורך ההוצאה. נמצא אם כן שבאותה שעה התחיל החיוב של איסור שבת, וכיוון שגם באותה שעה נתחייב איסור גניבה, נמצא שאיסור שבת וגניבה שניהם התחילו ביחד בשעה שהוא יגביע את זה בתוך ביתו של הנגנב, ויפיל ואיך צריך להיות פטור מתשלומין. הגמרא אומרת אמת, בחי גוונה פטור בתשלומין. אז למה כתוב שחייב? החייב מהסקינן, כגון שהגביהו על מנת להצניעו ונמלח עליו והוציאו. בשעה שהוא יגביע את הכיס, הוא לא התכוון להוציא אותו, זה לא נקרא הגבהה צורך הנחה ושתרבים, לא. הוא יגביע אותו כדי להחביא אותו באיזושהי פינה בתוך בית הנגנב. מה עכשיו הוא יחביא אותו? ייכנס פעם שנייה, ייקח אותו משם. בסופו של דבר ראה שאף אחד לא נמצא, אחרי שכבר יגביע וזכה בזה מדין גנב, מה עשה אחר כך? לקח את זה והמשיך איתו החוצה. נמצא שההגבהה לא הייתה צורך ההוצאה. שואת הגמרא, וכי היי גוונה מחייב? אדם שהגביע עשה עקירה ברשות היחיד, לא בשביל להוציא, ובעודו בידו הוציא, וכי הוא חייב על זה איסור הוצאה? והרי אמר רב סימון, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפנה חפצים מזווית לזווית. ביום שבת הוא לקח חפץ מצד אחד כדי להניח אותו בצד השני בתוך ביתו, ונמלח עליהם והוציאן. אחרי שזה כבר היה בידו, הוציא את זה החוצה, הניח את זה שתי רבים, פטור. למה? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. כדי להתחייב על איסור מוציא משהו רשות, צריך להיות שיעשה עקירה על דעת הנחה ברשות הרבים. כאן, בשעה שהגביע את החפץ בביתו, זה היה הדעת להניחו בפינה השנייה. רק אחרי שזה כבר בידו, עשה הנחה ברשות הרבים. כן, יש פה רק הנחה, חצי שיעור, חצי מלאכה, ולא היה פה עקירה והנחה. אז אם כן, אם אתה אומר שהאדם הזה הוא הגביע את החפץ, הגנב, בשביל להטמין אותו, ורק לאחר מכן הוציא אותו החוצה, איך התנא אומר שאיסור גניבה ואיסור שבת לא מחלים בבת אחת? לא, אין בכלל איסור שבת. אומרת הגמרא, לא תאמה על מנת להצניעו, לא כמו שאמרתי לך, אלא אמה על מנת להוציאו, כמו הפשט הפשוט, שאותו הגנב הגביע את זה בשעה ראשונה, כדי להוציא אותו החוצה, ולכן הוא חייב על איסור שבת. ואם תשאל אותי אם כן, לכאורה מדוע בשעה שהוא הגביע אותו, הוא כבר התחייב על איסור גניבה? התשובה היא אחת מהסקינן, כשעמד, הוא הגביע אותו על דעת להוציא אותו, אבל הוא נעצר. כיוון שהוא נעצר, אז אם כן מלא הוא כבר זכה באיסור גניבה עוד לפני שחל על איסור הוצאה, כי כיוון שעמד, אז אין פה עקירה והנחה, הוא עמד. שאת הגמרא, עמד למאי? אי לכתף או חהו? למה זה נקרא, למה הוא לצועל סוך עמד? אם הוא עמד כדי לסדר את המסע, כדי שינוח לו לכתף, להניח את זה בצורה שיהיה לו יותר טובה כדי שיוכל להמשיך לקחת זה החוצה, אי לכתף, זה דרכו של האדם. ואם כן מלא זה לא נקרא עמד. ובחי גוונה, העקירה שהוא עקר, נקרא צורך הנחה ברשות הרבים. ואם כן שוב פעם חוזרים להסברה שאמרנו בקושיה, שבעצם זה נקרא עקירה לצורך הנחה, ואם כן מאותה שעה כבר התחייב בהוצאה של שבת, ויהיה פטור מתשלומים, אלא בעומד לפוש. כאן בעצם מצטיים לכאורה התשובה. כאן מדובר שאותו גנב, הוא הגביע את זה בשביל להוציא את זה לרשות הרבים. אבל אחר כך הוא נעצר כדי לנוח, לנוח מעט לפני שיוצא רשות הרבים. ואם כן, בגניבה הוא התחייב כבר באותה שעה, כי הוא הגביע את זה. אבל באיסור שבת הוא פטור, כי הוא עדיין לא עשה עקירה מנחה, הוא עצר, אז הוא ביטל את העקירה הראשונה. הוא עצר. ולמה הוא חייב? כי לאחר מכן, אחרי שהוא נעצר לפוש, הוא אוטום עשה עקירה ויצא החוצה. ולכן באמת הוא חייב גם על הגניבה, זה שהתנא אמר שהוא התחייב בגניבה קודם שהתחייב על איסור הוצאה. שואלת הגמרא, אבל לכתף מה יהיה? פיל ואיך יוצא? כל הסיבה כולה שאכן הוא חייב זה אך ורק בגלל שהוא עצר כדי לפוש. אבל אם באמת העצירה שהוא עשה זה בשביל לכתף, להתארגן מעט כדי שינוח לו לטלטל את זה חוץ רשת הרבים, אז מה היה הדין? פטור. למה? פטור מתשלומים מפני שהגניבה ואיסור ההוצאה באו בבת אחת, כמו שאמר רבי אבין. אם ככה, עד איתן היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, פטור, נפלוג וניתנה בדידה. במה דברים אמורים? בעומד לפוש, אבל אלה כתף, פטור. אם ככה, מדוע הברייתא אומרת לנו, אתה יודע, יש מקרה שהוא באמת פטור מתשלומים. באיזה מקרה? במקרה שהוא לא הגביע, אלא היה מגרר, הוא היה מושך, האיסור חל בבת אחת ואחרי פטור. למה? התנא יגיד חידוש יותר גדול, שגם בהגבהה נפלוג ניתנה בדידה, שאפילו מקרה שהוא הגביע את הכיס, יש מקרה שהוא פטור. באיזה מקרה? שהוא לא עמד לפוש, אלא הוא עמד על מנת לכתף. שאז אם אלא איסור ההוצאה והגניבה באו בבת אחת. אומרת הגמרא, אלא המני בן עזאי, אתה צודק. צריך לומר באמת שבחי גוונה הוא פטור. כל אדם שהוא יגביע את החפץ של הגניבה כדי להוציא אותו החוצה, אפילו אם הוא עמד לכתף, גם כן התנז סובר שהוא פטור. למה? פני שלפי דעתו תמיד שני הדברים לא נעשו בבת אחת. קודם כל התחייב בגניבה, רק לאחר מכן הוא התחייב באיסור שבת. מדוע? תשובה היא, התנה שלנו זה בן עזאי. מה יש? המני בן עזאי. דאמר מהלך כעומד דמי. בן עזאי סובר, אדם שהולך, כל פסיעה ופסיעה נחשב כאילו עוצר. אדם שהוציא חפץ לרשות הרבים, למה חייב? כי הוא חייב, יש פסיעה אחרונה, שהוא עוקר את רגלו בתוך שתי יחיד, ומניח אותה ברשות הרבים. ואז כשיש לו חפץ ביד, אז זה ממש יציאה מכאן לשם. אבל אחד כזה, שהוא מהלך כמה פסיעות בתוך רשות היחיד, הגביע את החפץ, הגביע את החפץ של הגניבה, והוא הולך, והולך, 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 אז עם אלה, כל פעם שהוא מניח את רגלו, באותה שעה זה נקרא עצירה. נקרא שהוא עצר. אף על פי שזה אורחה, בכל זאת זה נקרא עומד דמי, מהלך כעומד דמי. וכיוון שהוא עמד, אז אם כן ממילא הוא התחייב כבר על גניבה, כי זה נחשב שהוא הגביע את החפץ של הגניבה, ועמד ועצר, והוא חייב כבר על הגניבה. ואילו האיסור הוצאה, חייב רק בפסיעה האחרונה שיצא, עקר את רגלו ברשות היחיד, והניח אותה ברשות הרבים. לכן, התנה לא יכול לומר מקרה כזה שהוא עשה, הגביע את החפץ ברשות היחיד, ואף על פי כן הוא פטור. אין מציאות כזאת. תמיד, כל פעם שהוא הגביע את החפץ של היחיד והלך לצא איתו החוצה, תמיד הוא חייב את השלומין. כי כמה שהוא פסע כמה פסיעות, אז נחשב שהוא עמד והוא כבר התחייב על גניבה. ואילו איסור הוצאה, זה היה תמיד חל החיוב רק אחר כך, רק ברגע שיצא. שואלת הגמרא, אבל זורק מאי, פטור? נפלוג וניתנה בדידה. במה דברי אמורים? במהלך, אבל זורק פטור, עדיין קשה. אפילו אחרי יוצא, מה הסיבה שאדם שהגביע את הכיס הוא פטור, הוא חייב את השלומין? מפני שכל פסיעה או פסיעה שהוא פסע, זה נחשב בעצם שהוא עמד, 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 ואם כן נמצא שחיוב הגניבה בא לו קודם כל, ורק לאחר מכן בא לו חיוב של איסור הוצאה בפסיעה האחרונה. שואת הגמרא, לפי דבריך יוצא, מה הדין? אם אותו אדם הגביע את הכיס, הגביע את אותו כיס של מעות ברשות היחיד, ולא הלך איתו, אלא הגביע אותו וזרק אותו מחוץ לחלון, מה היה דין חגבנה? אפילו הליבה דרבי דבן עזאי, גם כן צריך להיות הדין שהוא יהיה פטור מתשלומין. מדוע? כי הרי הוא הגביע את החפץ ולא עמד, כי הוא הגביע אותו על מנת לזרוק מעבר לחלון והוא זרק. אז יש פה עקירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים, ובאותה שעה שהוא הגביע הוא גם מתחייב על הגניבה, והרי עקירה היא לצורך ההנחה. אז אם כן יוצא שאיסור שבת ואיסור הגניבה באים בבת אחת, אז מה היה דין חי גבנה שיהיה פטור מתשלומין? אם ככה, חוזרת החזרה השאלה, מדוע התנה אומר, אתה יודע באיזה מקרה הוא פטור? רק היה מגרר ויוצא, שהוא לא הגביע. למה? נפלוג ויתנה בדידה. יאמר לך התנה, אם הוא הגביע את החפץ והלך, אז באמת חייב בגניבה בתשלומין, מפני שזה בא לו לפני איסור הוצאה. אבל אם הוא הגביע את הגניבה וזרק אותה, נמצא שהגניבה ושבת באו בבת אחת, ולפיכך הדין בדבר הזה שהוא יהיה פטור מתשלומין. למה התנה לא אמר את המקרה הזה? עונה הגמרא, מגרר ויוצא צריך עלי, סקעת החמינה אין דרך הוצאה בכך, כמה שמעלן. ולכן מי באמת התנה בא לחדש חידוש, איך לא אמר את המקרה הזה שאתה אומר שהוא פטור חי גבנה שזרק, אבל לחדש חידוש שאפילו מקרה שהיה מגרר ויוצא גם כן באמת הוא פטור. למה? הייתי חושב לומר שזה עושה את זה בצורה משונה, ואם כן יהיה פטור על איסור שבת. כל אדם שעשה מלאכה של שבת בשינוי, למשל לדליק את החשמל במרפק, הרי שהוא פטור מן התורה. יש איסור דרבנן, ומן התורה הוא פטור. אז גם פה שהיה מגרר ויוצא, כיוון שעשה את זה בצורה משונה, לכאורה יהיה פטור מאיסור שבת, וחייב את השלומין של הגניבה. כמה שמעלן, לא, הוא חייב על האיסור שבת. עד כאן גמרנו את התשובה. עכשיו, הגמרא באמת רוצה להבין את הקטע האחרון בברייתא. ובמאי? אמרנו שאם היה מגרר ויוצא, אז באמת הוא פטור בתשלומין, כי הוא חייב על איסור שבת. שואלת הגמרא, מה מדובר כאן? אם ברב רבעים דובר בכיס גדול, אוחהו, זה דרכו, ויד רבם, כן, מה החידוש? אם בזוטרה, לאו אוחהו, אם הם דובר כיס קטן, אז אין דרכו, ובאמת מה הסיבה בכלל שהוא יהיה חייב על איסור הוצאה? אלא במצעי, מדובר כאן משהו מוצע, שלכן הוא חייב, כי זה עדיין דרכו בכך, אבל מכל מקום זה חידוש, כי הייתי חושב שיהיה פטור אין כל כך דרכו בזה, כמה שמעלה נתנה, שאף על פי כן חייב מצא איסור שבת, הוא מלא פטור מן התשלומין. עוד הגמרא רוצה להבין את דברי הספר של הברייתא הזו. ודבקה להיכה, אותו אדם שהיה מגרר את הכיס יצא איתו לרשות הרבים, להיכן הוציא אותו? אידי הפכה לרשות הרבים. אם מדובר כאן שהוציא את הכיס לרשות הרבים, איסור שבת איקה, הוציא מרשתי החיל לרשות הרבים. אבל איסור גניבה ליקה, למה? כי הרי איך הוא זכה בזה כביכול? הידי שהוא משך אותו. המשיכה ברשתי יחיד אינה קונה, ברשות הבעלים היא לא קונה. אלא מה תגיד לי, כשהוציא את זה החוצה והמשיך למשוך? לא, משיכה ברשות הרבים אינה קונה, אלא רק בסמטה וכדומה. פה אצלנו הוא הוציא את רשות הרבים, אז אין פה בעצם אפשרות בכלל שיתחייב. מת הגמרא, אם נאמר להפך, דאפקיה לרשות היחיד, הוא הוציא את זה מרשות הנגנב, רשות הבעלים, לתוך חצר חברו וכדומה, הוציא את זה מרשות היחיד לרשות היחיד. איסור גניבה איקה, מובן, הוא משך את זה, יש פה גניבה. אבל איסור שבת ליקה, כיוון שאדם שמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, אין בזה איסור שבת. עונה הגמרא להצריך דאפקיה לצידי רשות הרבים. לפעמים היו אנשים שעושים מחוץ לכותל של החצר שלהם, עושים כל מיני דברים כאלו שהם יגרמו לאנשים שלא להיצמד לכותל. לפעמים היו עגלות נדחקים לצד של הכותל של החצר והיו מפילים את הכותל. לכן אנשים היו שמים כל מיני אבנים, סלעים, כל מיני חפצים חדים, יתדות, מסמרים וכיוצא בזה, שאנשים לא יתקרבו לכותל. זה נקרא צידי רשות הרבים. מת הגמרא להצריכה שאותו אדם הוציא, גרר את אותו כיס לצידי רשות הרבים, ולכן הוא זכה בזה. שואלת הגמרא, עוקמן, קומי התנה של התוספתא סובר. אם הוא סובר כדעת רבי אלעזר דאמר, צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, אז איסור שבת איקה, מובן למה מת עבר איסור שבת, נקרא הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל איסור גניבה ליקה, כי הוא סובר צידי רשות הרבים נחשב כרשות הרבים, מלא אין משיכה קונה ברשות הרבים. ואם נאמר שהתנה של סובר כדעת רבנן דאמר צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו, אז כן איסור גניבה איקה, הוא קונה בשעה שהוא משך שם את החפץ, כי זה לא נקרא רשות הרבים. אבל איסור שבת ליקה, כי זה נחשב שהוא תיתן מושתי יחיד לא לרשות הרבים אלא לרשותי יחיד. עונה הגמרא, לעולם התנה של סובר כדעת רבי אליעזר שזה רשות הרבים כרשות הרבים, וכי אמר רבי אליעזר שרשות הרבים כרשות הרבים דמו, הנמילה לעניין חיוב עד השבת, לעניין איסור שבת זה נחשב כמו רשות הרבים. למה? הרי לכאורה זה לא רשות הרבים, הרבים לא הולכים שם כי יש כל מיני סלעים דברים כאלה. אף וכן סובר רבי אליעזר, זמנין דדח כרבים ועי לאתם, כאשר רשות הרבים צפוף אין מקום, אנשים רוצים להימלט מהדחק והלוחת והלחץ שיש באותו רשות הרבים, אז הם נכנסים באותו צידי רשות הרבים עד שיעבור הלחץ, לכן זה נקרא רשות הרבים. אבל לעניין מקנה קני מה יתעמה דה לשכיחי רבים, אבל שקניין משיכה זה קונה אדם שמטלטל חפץ בתוך צידי רשות הרבים. מדוע? דווקא רשות הרבים, כיוון שכל זמן שם הרבים הולכים שמה, לכן החיים לא תקנו שמה שקניין משיכה יקנה, כי זה מקום שכל הזמן אנשים הולכים. אבל בשדה רשות הרבים, כיוון שאין שם רבים, נחשב כמו סמטה, למרות ששייך לרבים, אבל אין רבים מהלכים שמה, ולכן שמה זה קונה. רב אשי אמר, כגון שצירף ידו למטה משלושה וקיבלו, כדרבה דאמר רבה, ידו שאדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. רב אשי רוצה לענות על השאלה ששאלנו. לכאורה, מדוע האדם הזה שמשך את החפץ, מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, מהבית של הנגנב, בית של הבעלים, החוצה, למה לכאורה הוא חייב? הרי הוא הוציא את החפץ הזה לרשות הרבים, ושמה אין, אי אפשר להתחייב על איסור גניבה, כי משיכה אינה קונה ברשות הרבים. עונה רב אשי, מדובר כאשר הוא הניח את ידו על הקרקע, ושם הוא גרר את זה מהרצפה ברשות הבעלים והניח את זה לתוך ידו השנייה שמונחת בתוך רשות הרבים, אז איסור הוצאה יש פה בוודאי, וגם איסור גניבה יש פה. למה? כיוון שהוא קיבל את זה בידו השנייה, אז מלא יש בדבר הזה זכייה, הוא זכה בחבץ כי הוא עכשיו מונח בתוך ידו. אף על פי שלכאורה איך אפשר לומר שמשהו ניחת שם בתוך ידו לכאורה יזכה, הרי ידו מונחת על הקרקע או כל פנים פחום שהטווחים ברשות הרבים, אז זה כמו משיכה ברשות הרבים שאינה קונה. התשובה לכך היא, לא, היא כן קונה, רבה, לימד אותנו כלל. ידו של אדם, גם אם יוצא בתוך רשות הרבים, היא קונה. נחשבת כאילו 400, למרות שבדרך כלל כשאדם מניח דבר, צריך להניח את זה או על הקרקע רשות הרבים, או על מקום שבו 4 טווחים על 4 טווחים. ואילו ידו של אדם יהיה פחות מ-4 טווחים, אז אם כן איך היא קונה, אומר רבה, ידו שלם חשובה. ויכן נחשבת כאילו היא מקום חשוב. והודין בענייננו, שעה שהניח שם את החפץ, עכשיו כאילו זה הניח את זה במקום חשוב, ולכן הוא קנה את זה באותה הגבעה, קנה את הגניבה הזאת, ולהתחייב על איסור גניבה ואיסור שבת בבת אחת. מת הגמרא רבחה, מתנה אחי, רבחה מת הסביר כמו רבשי. רבינה מתנה, לעולם דאב קלו שתרבי ממש. לא, לא הניח את זה בתוך ידו. אלא מדובר פה שאותו אדם היה מגרר ויוצא גרה את החפץ ברשות הרבים. ואף פי כן התנא שלנו סובר ברשות הרבים נמי קנה משיכה קונה ברשות הרבים. ותרווי הוא רבחה ורבינה שנחלקו האם משיכה או קונה ברשות הרבים או לא, בדיוקה דה המתניתין שמסך לו בקמה כמפלגי. דתנן היה מושכו ויוצא אדם שראה שיש לחברו שור. אז הוא נכנס לתוך חצר שלו ומשך אותו כדי לגנוב אותו. הוא מת, השור, אם זה היה ברשות הבעלים, פטור. כיוון שאין משיכה לא קונה בתוך רשות הבעלים. אז לכן זה נקרא שמת עדיין ברשות הבעלים, והוא פטור הגנב. אבל אם הגנב הזה יגביהו את השור, או שיוציאו מרשות הבעלים, הוא מת, חייב. רבינה דייך מרשע. רבחה דייך מספה, איך? רבינה דייך מרשע, היה מושכו ויוצא ומת. ברשות הבעלים פטור. תעמה למה הוא פטור? בלה שמת בתוך רשות הבעלים. משמע, אבל אם הוציאו מרשות הבעלים כבר, לא משנה לאיפה הוציא אותו, לרשות הרבים, לחצר שלו, לא משנה. הוא מת, חייב. למה? כי הוא זכה בעצם היציאה. רבחה דייך מספה. כתוב, הגביהו או שהוציאו. משמע שההוצאה דו מידי הגבה. מה הגבה דעתי לרשותי, שהגביה אותו מונח בידו, כיוצא, אף הוצאה נמי, דווקא דעתי לרשותי, אבל אם זה נמצא רשות הרבים, הוא לא קנה. שאת הגמרא, כל אחד מענה לחברו, לרב אחה, קשי הרשע, לרבינה, קשה על דבריו מהספר. עונה הגמרא, הרשע לא קשה לרב אחה. לרב אחה לא קשה. למה? כמה דלה תה לרשותי, רשות בעלים, קרינה בה. מה שכתוב, היה מושכו ויוצא, ברשות הבעלים פטור, משמע מזה לכאורה ההוציאו רשות הבעלים הוא מת חייב. אומר נחינמי, אם הוא עדיין הוציא את רשות הרבים, לא לקח את זה תוך רשותו שלו, זה נקרא עדיין רשות הבעלים. ספה לרבינה לקשיה, הוצאה דמדי הגבהה לאמרינן. הספה שכתוב יגביהו שהוציאו, והרבחה למד מזה הוציאו דמדי יגביהו שבא לרשותו, אומר לא, לא מוכרח, או גביהו זה משהו אחד, הוציאו, בין אם זה בא לרשותו, בין אם זה בא לרשות הרבים, תמיד נקרא שהוא זכה בזה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.